אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
רפאל חיון, שלום.
שלום וברכה.
מה העניינים?
ברוך השם, תודה רבה שלמה.
שמח לפגוש קולגה, אמנם מלך הראשון חובבים, אבל אתה קולגה.
כן.
תגיד, איך אתה מגדיר את עצמך?
אזרח פשוט.
לא, אתה לא אזרח פשוט.
אזרח פשוט.
אל תצטנע, אתה לא אזרח פשוט.
תשמע, אני אזרח...
אתה מאזין למקורות אויב ומדווח למי שצריך.
גם מאזין למקורות
אויב. אני גם הגדרתי את זה נכון?
גם מאזין למקורות אויב, גם מיירט מודיעין גלוי, גם לא גלוי, מהאויבים שלנו, ומעביר אותם לכוחותינו.
מצוין. איך אתה עושה את זה? תסביר למי שלא יודע.
וואו.
בלי להיכנס לפרטים שלא צריך לדבר עליהם.
אז קודם כל, ליירט את האויב, אז אני פשוט נמצא בתוך מקומות שהוא נמצא בהם, איפה שהאויבים שלנו נמצא.
אתה נמצא בעוטף, או בנתיבות?
אני גר בנתיבות.
נתיבות.
אני גר בנתיבות.
אתה ליד.
כן. אני מדבר ברשתות, לצורך העניין, בכל מיני שמות, נמצא ממש אדוק איתם בקבוצות שלהם, בחיים שלהם. חי את האויב מהעיניים של האויב.
בקבוצות של מי?
של האויבים שלנו.
איך אתה נכנס לשם?
בכל מיני דרכים, כאלה ואחרים.
הבנתי. זאת אומרת, אתה יושב בתוך קבוצות וואטסאפ?
גם וואטסאפ, גם טלגרם.
של האויב?
כן.
מה, והוא לא יודע שאתה איזה...
כי אני כאילו האויב.
איזה משטאפ? מה אתה כאילו האויב?
בתור שנים שנמצא איתם בהמון המון קבוצות והמון מקומות, הם די סומכים על היוזר שנמצא שם.
נהדר. עכשיו תגיד, למה לא מגייסים אותך בצורה רשמית?
האמת, הציעו לי כמה פעמים, גם בזמן האחרון.
מה רע לך בזה?
תראה, אם אני אהיה בתוך המערכת, זה עדיין יהיה סוג של בעיה.
למה?
כי כשאני מעביר מידע, ואני שומע אותו בזמן אמת, ולא זאת אומרת שאני שומע אותו בקשר טקטי כזה או אחר, או שאני שומע אותו בדרך כזו או אחרת, או רואה אותו, קורא אותו, אבל כשאני מעביר אותו בזמן אמת לקוח שנמצא בקצה, בשטח, אם אני אראה בתוך מערכת, זה בחיים לא יגיע בזמן לקוח. בחיים.
אתה תצטרך כנראה להעביר את זה דרך צינורות הפיקוד. זה מה שאתה אומר לי.
ייקח המון זמן, כי ייקח דוגמה, תכף סיפור קלאסי. כוח שלנו היה באיזו פעילות רגישה מאוד בג'נין, לפני שנתיים בערך, אולי שנה וחצי, שנתיים. כוח שלנו נכנס לפעילות מאוד מאוד רגישה, אבל זאת אומרת, לא פעילות שאמורה לחשוף אותו. נכנס מסורב, עם רכב אזרחי כלשהו, כמובן, סורב זה כוון לדוברי ערבית, אתה יודע...
אתה דובר ערבית?
לא, אני מדבר איתך אותם...
לא, אני שואל, אתה דובר ערבית?
לא, לא דובר ערבית. Okay. מבין רק את המבצעית, ורק את, באמת את המבצעית שלהם. אבל הכוח הזה נכנס לפעילות, שהוא אמור לעשות משהו מאוד מאוד קטן, ואותו כוח, אני שומע בצד של האויב, שחושדים שיש... ברכב, סתם לצורך הדוגמה, יונדאי כחולה, כוחות מיוחדים. קוואט חסה בערבית. חושדים שיש כוחות מיוחדים ברכב הזה. ואני מדווח על זה, ואני מדווח את זה ישירות לאותו כוח שנמצא בשטח. הכוח באותו רגע פורק מהרכב, עוזב את הרכב, נעצר. קודם כל יוצא מהרכב. הוא יודע שהוא ברכב הזה. אני לא יודע באיזה רכב הוא נמצא. אבל כשאני שומע, אני מעביר את מה שאני שומע. והוא יוצא מהרכב. כשהוא יוצא מהרכב, מתקשרים אליו מחמל אותה משימה, אותה פעולה, ואומרים לו, למה אתה במצב סטטי? אתה יודע, כוח מיוחד, במיוחד, וכאלה יש להם משיב מיקום, GPS. רואים שהוא במצב סטטי, והוא לא אמור להיות. מכירים את המשימה. אז הוא אומר להם, מה זאת אומרת? הרכב נשרף, זאת אומרת, נחשף. גילו אותו. הם אומרים לו, לא, אנחנו פה מול כל המודיעין פה, לא. לא מכירים שנשרף או נחשף או משהו כזה. אבל מה זאת אומרת? אני יודע שהוא נשרף, זאת אומרת, אמרו שהרכב הזה, הוא חושדים בו שיש מיוחדים.
והם אומרים מי דיווח להם?
עכשיו, לפני, לא, זה לא העניין, זה העניין הוא שלפני אתה צריך להבין שכשהאויב אומר שהוא חושד שיש חשד לכוח מיוחד, זה לא שהוא הולך עכשיו לדפוק לו בדלת של האוטו ולשאול אותו אם זה כוח מיוחד. הוא יראה וזה מקסימום אחד משלהם, כי זה לא באמת מכפת להם. וזה קורה גם הרבה פעמים. ובמקרה הזה שהוא נמצא, שהוא מתווכח איתו, שהוא אומר לו נשרף, והם אומרים לו לא, תוך כדי שהם מתווכחים ירי, בתורף לרכב שהוא באמת אומר להם עכשיו, הוא גם לא קיים בכלל. אם הייתי מחכה לשיחה שלכם, שתגידו לי שהרכב שלי נשרף, לא הייתי מדבר איתכם עכשיו. וזה גם בסוף מה שיצבן אותם. אבל זה גם הסיבה למה אני לא בתוך המערכת, כי אם אני בתוך המערכת, ואני קשב ושומע משהו מסוים, צריך להעביר אותו אליך, כי אתה מפקד שלי. ואתה צריך להעביר אותו למפקד של אותו כוח שנמצא בשטח, ובכלל, להחליט בכלל אם כדאי להעביר אותו, כי אתה מחליט אם המידע רלוונטי או לא. וזה זמן. אתה תעביר אותו למפקד, והוא יעביר אותו רק לכוח בשטח. אני אזרח פשוט, ישירות לכוח בשטח.
אני רוצה לספר לך סיפור אמיתי. לפני חודש, ביום שיר אחר הצהריים, צלצל אליי בחור חובב רדיו, ואמר לי, תשמע, כרגע מועלית לרשת שיחה מבצעית. אני אומר לו, לאיזה רשת? הוא אומר, לרשת האינטרנט. חובב רדיו גרמני, האזין לקשר המבצעי שהיה גלוי. והוא לא כך הבין, הוא חושב שזה בכלל משטרה. וזה רשת שמעבירה כל מיני שיחות כאלה ואחרות שנקלטו מכל מיני מקומות. השיחה הזאת הייתה של משהו מבצעי בעזה. ואני מאזין, ואני לא מצליח להבין איך מישהו מעז לדבר בסגנון כזה, בצורה פתוחה, וזה מועלה לרשת. והוא שואל אותי, מה אתה מציע לעשות? אמרתי לו, כלום. קשרתי למי שצריך. זה הגיע מיד לצבא, לבחירים, ראש ענף מבצעים, ראש ענף סייבר, שצלצלו אליי וביקשו פרטים. נתתי להם גם את התדר שיקל עליהם לתפוס מזה. אחרי איזה רבע שעה, 20 דקות, קיבלתי הודעת וואטסאפ. אנחנו יודעים מי זה, עצרנו אותם והכל בסדר. זה מראה לך שגם כיום, אחרי מלחמה של שנה וחצי, ואחרי כל כך הרבה הרוגים, חלקם מירי דו צדדי, עדיין עושים טעויות ומשגים, וגם הקשר הוא חלק מהכשלים האלה. ואני רוצה לשאול אותך, מה שסיפרתי לך זה אמיתי. זה היה לפני חודש, לא לפני 3 שנים. האם אתה באמת נחשף לפעמים למידע, שאתה אומר, אלוהים אדירים, מישהו פה מפשל?
קודם כל, כן, אסור לי לדבר על זה, אבל...
למותר לך לדבר על זה, אתה לא אומר על מה.
שאני...
אני לא אכשיל, אני לא אשאל שום פרט.
אז אני אומר, כשאני שומע משהו כזה, אז אני מיד מעביר את זה למי שצריך, ומטפלים בזה.
אוקיי, זאת אומרת, יש כאלה עדיין.
כן, לצערי.
זאת אומרת, מה שאני קלטתי לי, מה שאני העבירו לי לפני חודש, יש כל הזמן.
כל הזמן.
אתה יודע, אני לא מצליח להבין את זה. אנשים יוצאים בשטח, אתם מדברים בצורה גלויה, לא מבין את זה. אבל אני גם לא מצליח להבין למה השכנים שלנו, המחבלים ההורים האלה, הם הרי מבינים שאנחנו, יש לנו טכנולוגיות, יש לנו אחד כמוך, חיון כזה, ויש 8200 הרי, אתה יודע, חצב הרי יסגרו אותה. גם הם מדברים בצורה גלויה?
הם מדברים שאין להם ברירה. הם מנסים
שלא. מה זה אין להם ברירה? מכשיר קשר שאין להם הצפנה.
גם בלא הצפנה וגם בהצפנה, אבל הצפנות יחסית נמוכות של כל מיני סגנונים, סגנונות שונים, אבל עדיין לא ברמת הצפנה שאתה לא יכול לפרק אותה.
ברור. אני רוצה להעביר אותך אחורנית לפני השבעה לאוקטובר. ספר לי מה שמעת.
וואו. צריך ללכת הרבה אחורה.
לאן שאתה רוצה?
מסוף 2019 בעצם התחילו להתאמן בקשר, מה שאני שמעתי, שעד סוף 2019 כשהיו מתאמנים, אז היו מתאמנים בלי להזכיר אזרחים. זאת אומרת, היו מתאמנים על מוצב צבאי, על טנקים, על ג'יפים, אבל הכל צבאי.
הם היו מודעים לזה שקולטים אותם פה.
כן, אבל באימון, האימון הוא היה צבאי נטו. זאת אומרת, הוא היה, המטרה שלהם והיעד שלהם תמיד היה צבאי. בסוף 2019 הם שינו את התקליט. התחילו להכניס אזרחים. פתאום גן ילדים, פתאום בני ערובה, אזרחים לחלוטין. וכתבתי את זה והעליתי את זה. מעבר לזה שהעליתי את אותם הקלטות של אותם תרגילים, וגם את המסר שאתה מבין מהם, גם כתבתי, תשמע, הם מכינים לנו הפתעה, וזו הפתעה כואבת ורצינית, והם יושבים עליה יום ולילה.
כתבת את זה, אמרת את זה.
הכל מתועד, אתה יודע.
למי אמרת את זה?
לכל מי שנמצא אצלי, כל מי שהיה באותו זמן, באותם קבוצות שאני מנהל.
אם אני אגיד את המשפט הבא, הוא יהיה נכון? אני פותח גרשיים, אם היו מאזינים לי, המלחמה הייתה נמנעת. סגור גרשיים, סימן שאלה.
אם היה לי את הציוד, 7 באוקטובר לא היה. עצוב להגיד את זה, זה קשה.
מה זאת אומרת, הציוד, אתה
אומר שהיה לך? אם היה לי את הציוד ההזנה, בשבעה בו, לא היה לי. אני הפקדתי את הציוד בסוף
חמישי. לא, עזוב. אני הרבה לפני המלחמה.
אז לפני המלחמה, כשאנחנו אומרים, אנחנו לא אומרים תאריכים, אין לנו תאריכים, גם אין איזה אימון ברמה של תאריך, אבל בסוף 2019, כשהתחילו להזכיר את האזרחים, אז בהתחלה היה זה יישוב אחד, שתיים, לא רציני.
אז הבנתי שזה מתחיל להיות רציני.
מתחיל להיות רציני סוף 22.
אתה מדווח?
ודאי, כל הזמן. סוף 22, אימון מטורף שלהם גם, גדול, אבל מעבר לזה, זה כבר לא יישוב אחד ולא שתי יישובים, זה כבר כל היישובים, מזיקים, עד קרם שלום, חדירה כביכול לכל היישובים, חטיפה, כל מה שהם עשו בעצם, אימון שמכליל את הכל, סוף 22. כבר תחילת 23, אני כבר התחילו, כאילו, זאת אומרת, המשיכו את אותם אימונים, אבל בתחילת 23, אז מדברים איתי, בוא נגיד, סוף 22, 14 באוגוסט 22, מתקשר אליי ראש מערך ביטחון מידע בצהל, אלוף משנה ג', אי אפשר להגיד עדיין את השם שלו, כי לצערנו עדיין בתפקיד, והוא מחייג אליי ואומר לי, לא מתאים לי כל הקשר שלך עם הכוחות. לא מתאים לי, לא הגיוני, לא... אז אני אומר לו, תשמע, אני מציל חיים, אני לא משחק. אתה יודע כמה פיגועים מנעתי, אתה יודע כמה דברים עשיתי.
כן, אבל אתה מבין את הפרובלמטיות.
אני מבין, ואני גם מסכים איתו. אתה יודע מה, אני מסכים איתו באותו רגע, אני מסכים איתו שכשכותבים כוחות מסוימים בתוך הקבוצה, תשמעו, אנחנו פה בג'נין, תזהו אותנו, שואלים אותנו בקבוצה, את הצוות שלי, תראו אם מישהו מזהה אותנו, אנחנו ברחוב כך וכך, אז אני מבין. כי הם חושפים את המיקום שלהם, ואנחנו אזרחים, ולא אמורים לדעת, כי זה בכל זאת כוחות מיוחדים וכו'. ואז אני גם אומר לו, באותה שיחה,
את זה אתה רואה בקבוצות שלנו או שלהם?
שלנו, קבוצות שלי סגורות.
אוקיי.
אז אני מבין למה הוא...
קבוצות סגורות זה קבוצות של הצבא?
לא, קבוצות וואטסאפ שלי, שהן סגורות, שנמצאים שם רק כוחותינו. אבל אני והצוות...
הרשמי או לא רשמי?
הצבא נמצא שם, היה שם.
אני שאלתי שאלה אחרת.
רשמי לא.
לא רשמי.
לא.
אוקיי.
ואני מבין את המורכבות הזאת.
מי מכניס אנשים לקבוצות האלה? אני. אתה, אוקיי. עכשיו בואו.
אני עושה אימות.
הכל ברור.
והצבא באותו זמן, כאילו, אני מבין את מה שאומר לי אותו אלוף משנה ג' ואני אומר לו, תקשיב, אני מסכים איתך, ועל כן, אני אסגור את האפשרות שיוכלו לכתוב בקבוצה. זאת אומרת שרק מנהלים יוכלו לכתוב. אני אתן רק לצוות שלי ניהול, שלא יהיה מצב שכוחות יכתבו בקבוצה, ויחשפו את המיקום שלהם, או לא משנה מה, כי אנחנו בכל זאת אזרחים וכו'.
ברור.
ואני גם עושה את זה. דרך אגב, זה עד היום ככה. רק מנהלים יכולים לכתוב, אז רק הצוות שלי ואני. ועם כל זה, הוא אומר לי, תשמע, אנחנו בתכלס לא צריכים אותך. לא צריכים אותך. אנחנו מספר אחד או שתיים בעולם. כן.
תאמין לי שאני יודע.
יש לי את ההקלטה, אני אשלח לך.
לא, אני מחלט, תקשיב, שחצנות זה אם כל רע, גאוותנות והקונספציה, יש מילה כזאת.
לגמרי, אנחנו יודעים את כל מה שאתה עושה, אנחנו מכירים, אנחנו לא חושבים שאתה עוזר לנו בכלל. כאילו הוא מדבר בשם כל הצבא הגדול. אנחנו לא צריכים אותך, אנחנו מספר אחד או שתיים בעולם, ואם צריך אנחנו יודעים להזין ל-20, 200 או 2,000 ערוצים שאתה מאזין להם.
כמה לא נכון.
אז אמרתי לו, קודם כל אני מאזין למעל 22,000, אבל בואו לא ניכנס למספרים רגע, שורה התחתונה אני מציל חיים וזה עובדות. אבל הוא לא כזה מתרגש מהשיחה, ופונה למשרד התקשורת, ואז אני מקבל זימון למשרד התקשורת לשימוע בתחילת 23. אני מגיע לזימון, לשימוע, שולחן ענק, מכובד, כיסאות נוחים לכולם שם, ממש. כי הייתי באמת רוצה כיסא כזה כמו של המנכ״ל שם שיהיה בריא. יש לו כיסא, אתה יודע, ענק. ואני רואה את כל המכובדים האלה, ואני מבין שאין לי גם סיכוי מולם, כי אני אזרח קטן ופשוט, ומי אני בכלל. אבל אני מביא להם הוכחות, מעל 200 צילומי מסך. שהצלתי, שמנעתי, שעשיתי במשך כל כך הרבה זמן, בו 14 שנה, היום אני כבר עושה את זה. ומביא להם הוכחות, מביא להם תעודות הוקרה שקיבלתי, מראה להם. אבל אני מבין שגם אין לי מי לדבר. שאני יושב מול אנשים שכבר הם חתמו את הגזר שלי עוד לפני שנכנסתי בכלל. ובמקביל אני גם מנסה להפעיל כל קשר אפשרי מהצד שלי על שר התקשורת, על כל מי שאני רק יכול. ולא מצליח להגיע למשהו מסוים, וגם באותו שימוע אין החלטה. אין שום החלטה, ואז חוזר הביתה, בשלישי לרביעי 23, אני מקבל שיחת טלפון מהמנכ״ל, שהוא אומר לי, אתה צריך להפסיק להאזין, לנתק את הציוד, וזה מה שאני עושה. לנתק את הציוד, אני אשחוק, לא משחק משחקים, שם אותו באיזה מגירה בצד, ובזה נגמר הסיפור. בחודשיים אחר כך כמעט, סוף חמישי, אני מקבל גם מכתב ממנו וגם טלפון ממנו, שעליי להפקיד את הציוד עד הראשון לשישי, אם אני לא טועה. יש לי את זה. ואם אני לא אפקיד אותו, אז יבואו כמובן להחרים וכו'. ואני, כמו שאתה מבין, איש חוק, מתקשר לאחד המפקרים שם, מגיע, אני מפקיד לו את הציוד, ובזה אני סוגר את העניין הזה. חודשיים אחר כך, 20 לשמיני, שהולכים מפקחים מטעם משרד התקשורת, זה חודש וחצי לפני 7 באוקטובר. 20 לשמיני, שהולכים מפקחים מטעם משרד התקשורת, לוודא שאני לא מאזין. שאין לי ציוד האזנה, שאני לא יאזין חלילה לחמאס.
לפי החוק? כן, הלאה.
שולחים, מפקחים.
אוקיי, זה החוק, נו.
אחרי שיודעים שכל הציוד אצלהם, כל הרשימה, הכל אצלהם.
אוקיי.
ובכל זאת שולחים מפקחים לוודא. כמובן שלא מוצאים כלום, יותר מזה המפקח של אחד המפקחים שהגיע, הוא רואה בדיוק תעודת הוקרה שכמה ימים לפני קיבלתי אותה ממגב, מגב היוש, והוא אומר לה, תקשיבו, זה בן אדם שמגיע לו פרס ישראל, הלוואי שהיה פה ציוד הזנה, הוא אומר לו בטלפון, למי ששלח אותו. ובזה ששלח אותו, אומר לו, תעשה מה שמוטל עליך ותצא, אין ציוד, הכל טוב, תלכו. אז באמת הם הולכים כמו שהם באו, לא מוצאים כלום. ואז אנחנו מגיעים ל-12 לספטמבר. אני כמובן ממשיך את מה שאני עושה.
אתה מדבר הכל לפני תחילת המלחמה.
עכשיו, אני בלי ציוד, אבל אני עדיין ממשיך לעשות מה שאני עושה. כי אני לא עושה רק האזנה, אני עושה דברים אחרים. אם זה לפרוץ מצלמות, ואם זה לפרוץ לאויבים בכל מיני דרכים.
זה לא... אוסין, בדיוק.
אוסין, מדע גלוי וגם קצת מעבר. ו... 12 לספטמבר אימון מאוד מאוד גדול של כלל הפלגים ברצועה. דרך אגב, ב-14 לשמיני, אם אנחנו חוזרים רגע אחורה, אחרי אותה שיחה של אותו בכיר, אלוף משנה ג', ראש מערך ביטחון מידע בצהל, יוצאת הודעה בשמו לכל מי שמשרת בצהל, לצאת מכל הקבוצות איתי ולנתק כל קשר, ממש עם השם שלי. ויוצאים. בקבוצה של עזה, לצורך העניין, היו 1,000 ומשהו, יצאו בערך 700 איש, נשארו איזה 300. ב-12 לספטמבר, עכשיו אני חוזר חזרה, 12 לספטמבר 23, אימון גדול של כל הפלגים ברצועה, אנחנו כבר מדברים על 3 שבועות לפני 7 באוקטובר. אימון גדול מאוד של כל הפלגים ברצועה, וחמאס כמובן מנהל את האירוע הזה, ובאירוע הזה רואים ממש אימון, עזוב את הג'יפים האלה שרואים אותם, שאלה הג'יפים שנכנסו אותם ב-7 באוקטובר, אבל רואים באימון הזה ממש את האימון שהוא בעצם מתאמנים על בתים של אזרחים, לא רק בתים של או מוצבים צבאיים, תקרא לזה כך, או דבר כזה או אחר שקשור לצבא, אלא אימון שהוא על מבנים אזרחיים. אני אראה לך את הסרטון, או אני אשלח אותו, ואני מעלה את זה, ואני כותב בתרנגול, שזה סוג של מילת קוד לתרגיל, יש עכשיו, קורה כך וכך, אתה רוצה אני אקריא לך את זה? יש לי את זה פה?
לא, תגיד.
בתרנגול, חוליית קומנדו ימי, תוקפת שלוש מטרות או 8 מטרות חופיות, בליווי כיסוי אש כבד, אינטנסיבי, עם מתחי טילים, שנעים לעבר כך וכך יישובים, כך וכך מטרות, בליווי כיסוי אש כבד, עם מתחי טילים ו-RPG וכו'. ותראה קרקע קרקע, קרקע אוויר וכו'. וכל זה אני מעלה ב-12 לספטמבר, 10:15 בבוקר, כל כמובן כמו שאמרתי לכם תועד, ומדבר עם כל מיני בכירים, עוד אלה כשעוד
ממש עוד אותו לפני איתי. המלחמה.
3 שבועות לפני. ואני מדבר איתם, אני אומר, תשמעו, מתאמנים, תראו מה זה האימונים האלה. אומרים לי, מה מפריע לך שמתאמנים? לא הבנתי, כאילו, מה מפריע לך? מה זאת אומרת מה מפריע?
הקונספציה.
תראו את האמון. אני תקשיב, איזה אינטרס יש להם? אחד הבכירים אומר לי את זה. איזה אינטרס יש להם? הרי עכשיו קיבלו 100 מיליון דולר מהקטרי. קיבלו, מדברים לעשות להם, להרחיב להם את שטח הדייק, שיהיה להם יותר דייק, שטח דייק. מדברים להרחיב להם את אשרות כניסות העבודה לישראל. הם במצב הכי טוב שלהם, מדברים לעשות להם איזה נמל בינלאומי, איזה פנטזיה כלשהי של איזה מישהו שרוצה לעשות להם איזה נמל בינלאומי. על מה אתה מדבר בכלל? למה שהם יעשו משהו? חוץ מזה, תסתכל בסרטונים, יש שם איזה שתיים שם שהם מקפקפים, נראה לך שהם מקפקפים, הם יכולים, זה סתם אימון, מה אתה מתרגש? דרך אגב, הם מקפקפים בסוף וקלט שלי קובע, הם מקפשו את העוטף, כן? אבל זה מה שאני מקבל, זה התשובות שאני מקבל. חוץ מזה, הוא אומר לי, אותו בכיר, ולא רק הוא, נראה אותם. שינסו אותנו. ואז אנחנו מגיעים ל-7 באוקטובר, שמחת תורה, שבת, שאני בדרך כלל שומר שבת וחג, וכשיש אירוע, אז אני מקבל אישור מרב, אם אני יכול לא לשמור, לצערי מה-7 באוקטובר לא יצא לי אפילו פעם אחת לשמור, אבל ככה זה קבוע. ובמקרה הזה, אותו לילה לא נרדמתי. כנראה אכלתי משהו לא טוב, אני לא יודע. 6:28, אני שומע את השריקות. אתה שומע את השריקות של הטילים, זה לפני הטיל, יש חדש. 6:28 בדיוק. ולא צריך אף אחד שיגיד לי כלום, לא צריך אישור מאפרה, ולא צריך כלום, אני באותו רגע מבין שזה זה, 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 זה האירוע הזה.
אבל אין לך ציוד, אז מה אתה עושה?
אני מדליק את המחשבים, מתחיל להתחבר למה שקורה בשטח, בערוצים שלהם, בקבוצות שלהם. פותח את הטלפונים, ואז מתחיל לקבל המון קריאות לעזרה. המון, המון, המון קריאות לעזרה. אני מדבר גם אותו בוקר עם חן בורכריס.
אתה חוזר אחורה.
כן, זה קשה לי, זה... אני איבדתי 37 חברים ביום הזה. זה... אני מתחיל לקבל המון המון קריאות לעזרה. אחת הקריאות זה מקיבוץ חולית. דבר איתי שרון חכמון שמבקש ממני לחלץ את, לשלוח כוחות, לחלץ את, את המפקד שלו, אלה טושר. מפקד עצמה מתקלי, שנצור בבית שלו ויש מחבלים סביבו. ואני שולח כוח שברוך השם מחלץ לא רק אותו, מחלץ את כל חולית. ומדבר עם חן בורכריס, סגן מפקד מגלן מחטיבת הקומנדו. ממפתח יאבץ, הקצין אגם שלו, שמנסה גם אותם לשלוח והם נרצחים. זמן קצר אחרי שדיברתי, חן בורכריס, 3 דקות אחרי שדיברתי איתו נרצח. שיחה האחרונה שלי איתו, 11:57, 12 הוא נרצח לפי הצבא. עם שתיים נרצחו ביחד. ויש לי חבר בבארי שלא מדבר איתי, כי שלחתי כוחות אליו, לפני ששלחתי להורים שלו. ואותו חילצו, וההורים שלו לא שרדו. ותפעלתי את יחידת הבלנם, בית ספר לניוד מבצעי, 444, סעלה לפי מפקד היחידה, הפעלתי את כל היחידה דרכו, שהם גם חילצו המון אנשים, גם בכפר עזה, גם במקומות אחרים, וזה היה יום פשוט מטורף מבחינתי.
אתה ממשיך להזיד עכשיו?
תירוף.
קיבלת את הציוד.
כן, אז אם אנחנו ממשיכים קדימה...
השר, ואני יכול פה להגיד לך, שמרב הערכתי, לשלומו קרעי וגם לשמילה שהם יחזירו לך את האפשרות שאתה תוכל להיות קשב ומאזין ולאפשר לך להעביר את הידיעות האלה.
קודם כל כן, אחרי שהם הבינו והתערבו הרבה אנשים, הרבה הרבה אנשים, כולל השר איתמר בן גביר, כולל האלוף ישראל זיו, האלוף במילואים ישראל זיו, שעשה טלפונים גם לראש אמן, גם ל... אותו אלוף משנה ג'
אתה צופה עכשיו לפחות לפי מה שאתה שומע תשמע, אתה יודע אני מדבר, אני שומע מאזין לך, אתה שם לב אני כמעט לא שואל אותך כי אתה אני הייתי שם, אני מכיר את, את העבודה הזאת למזלי אני עבדתי בשכר, זאת אומרת הייתי שייך לאנשים האלה אבל אני שואל אותך עכשיו, כאדם שרואה, מבין, קודם כל אני צריך להגיד לך, אני רואה אותך כגיבור, וכאדם ש... אני לא יודע כמה אנשים ניצלו בזכות המידע שלך. אתה חושב שדבר כזה יכול לקרות לנו שוב?
ודאי.
כן?
בוודאי. בוודאי, המחבלים לא מפסיקים לרגע, האויבים שלנו לא יפסיקו לרגע.
אתה מאזין בקשר המבצעי שלהם, ואתה אומר, הם עדיין לא יוותרו ולא
בוודאי,
ויתרו על הרעיון.
גם עכשיו, הם עדיין מתכננים לנסות לעשות שוב, לא כמו 7 באוקטובר, כי קשה להם.
הם יכולים, כן.
אבל הם עדיין מנסים. והיה כמה פעמים שניסו, וברוך השם סוכל, אבל הם עדיין מנסים ועדיין רוצים.
ועדיין להביא. אתה מעביר את המידע, ועדיין תמיד. אתה עושה את זה.
תמיד.
תשמע, אני רוצה להגיד לך משהו. היות ואני מכיר קצת את הנושא, כמו שאתה יודע, אני שוב יכול להגיד לך רק דבר אחד, כל הכבוד. וכל הכבוד למי שאפשר לך להמשיך ולהחזיק בציוד.
כן, צריך להגיד תודה לשר שלמה קרי, שברגע שהוא הבין במה מדובר, כי כשדיברתי איתו, זאת אומרת, המסרים שקיבלתי ממנו במשך כל התקופה שניסיתי לדבר איתו, זה שהוא לא יכול לעשות כלום, כי יש מישהו שבגוף הביטחוני,
שמונע. אז הנה אתה רואה, הוא הבין, ועשה.
אבל בסוף שהוא הבין, הוא גם בא אליי בעצמו, הוא בא אליי בעצמו, יאמר לזכותו, הבין, ואמר לכולם, אני מחליט בסוף.
רפאל חיון, תודה.
תודה רבה לך.
שבת שלום.
תודה לך, שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.